כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום השישי, י"ד בשבט, תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, ושבת ט"ו בשבט, ושבת הדף היומי, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דפים י"ט וכ'. אתם מאזינים מרדיו קול חי, האכסניה של המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, אכסניה מארגנת ומארחת השבת הזו, בעזרת השם ובישועתו, את שבת הדף היומי בציפורי בכפר, אשר בקיבוץ חפץ חיים. ניכנס כעת אל בית המדרש, נלמד את דפים י"ט וכ' של מסכת בבא בתרא, ובעזרת השם יתברך, במשך השבת נחזור ונשנן את הדפים הללו, יחד איתכם, הבאים לשבות, בשבת אחים גם יחד, להתחזקות והתחדשות בתלמוד תורתנו הקדושה. נעשה זאת בעזרת השם יתברך בשמחה ובטוב לבב, בשבח והודיה לבורא כל העולמים שהביאנו עד הלום, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה כלל ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, בדפינו היומי, דף חי ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע אין לפתוח חנות של נחתומים תחת אוצר של חברו, והתשובה לרשי משום שהאשן מזיק את האוצר, ולתוספות משום שהחום הוא זה שמזיק. שאלה שנייה, כיצד יישב רבה את המשנה לקמן שאומרת שאסור לסמוך אילן לשדה חברו, רק משום עבודת הכרם ומשמע שבלא הסברה הזו היה מותר לסמוך? התשובה, שמדובר שיש סלע חוצץ ואין חשש השורשים יתפשטו. שאלה שלישית, לתירוץ של הגמרא, מדוע צריך להרחיק את האילן משדה חברו דלת אמות? התשובה, כפי שאומר התוספות, חוששים שאם לא ירחיק דלת אמות, כאשר יהפוך את המחרשה לצד אחר, עלול להיכנס לתוך שדה חברו. שאלה רביעית, האם צריך להרחיק את החרדל מהדבורים? והתשובה, לחכמים צריך להרחיק ולרבי יוסי אין צריך להרחיק, משום שגם הדבורים מזיקות את החרדל. שאלה חמישית, לחכמים מדוע אין הדבורים מזיקות את החרדל? והתשובה, משום שזרעוני זרע החרדל מכוסות בשרבית, וגם העלים חוזרים וצומחים. בשאלה האחרונה, למסקנה מדוע אמר רבי יוסי שמותר לסמוך בחרדל ולא במשרה וירק? התשובה, משום שאמר לחכמים לשיטתם שסוברים שעל המזיק להרחיק את עצמו, מכל מקום צריכים להודות שבחרדל אין צריך בעל החרדל להרחיק, כיוון שגם בעל הדבורים מזיקו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף חי. ממסכת בבא בתרא הדף אשר למדנו אתמול, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום השישי הזה, ערב שבת קודש פרשת בשלח, שבת שירה, שבת ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות תשע"ז, ושבת הדף היומי בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, בעזרת השם ובישועתו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה, ולימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים י"ט וכ', לימים שישי ושבת, י"ד ותתוו בשבט תשע"ז, אותם דפים שבעזרת השם ובישועתו, נלמד פנים אל פנים בשבת הזו, את נתכנס שבט אחים גם יחד, לשבת הדף היומי בקיבוץ חפץ חיים בציפורי בכפר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף י"ט עמוד א', שורה שנייה, בנקודותיים, מן המילים, ולא נברכת הכובסין. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ובעזרת השם יתברך, נצליח. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני של מסכת בבא בתרא, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ולא נברכת בריחת הקובסין, אלא אם כן הרחיק מכותלו של חברו שלושה תפחים. ואירת הגמרא מה הכוונה נברכת הקובסין. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, לא שנו חכמים במשנה שדי להרחיק את בריחת הקובסין שלושה תפחים מכותל בורו של חברו, אלא מן בריחת המחמצן. הבריכה שבה היו שורים הקובסים את הבגדים למשך יום או יומיים בצורת כלבים, עד שהתלבנו. היא נקראת בשם הזה מחמצן, מאחר שכפי שהדרך להניח את העיסה עד שתתחמץ ואין נוגעים בה, כך היו מניחים את הבגדים בבריכה הזו ולא היו נוגעים בהם, עד שהיו שרויים יפה. כך מסביר רבינו גרשום. אבל אומרת הגמרא, מן בריכת הנדיין, הבריכה שבה היו הקובסים משפשפים את הבגדים לאחר שריאתם, אין די בהרחקת שלושה תפחים, אלא חייב להרחיק ארבע אמות מכותל בורו של חברו, מאחר שהמים ניתזים למרחוק. נימוקי יוסף אומר שקוראים לזה בריכת הנדיין, מכיוון שזו חפירה שנעים ונדים בה הבגדים. ויהיה הגמרא ראיה לדין הזה מן הברייתא. תניא נמי אחי, אכן כך שנינו בברייתא, שיש להרחיק את נברכת הקובסין מן הבור ארבע אמות, ולכאורה יש לתמוע, וענן תנן, הרי למדנו במשנה שדי בהרחקת שלושה תפחים, אלא לפשמה מנה כדי רב נחמן, אלא יש ללמוד מכך כדינו של רב נחמן, שהמשנה עוסקת בהרחקת בריחת המחמצן, שלזה די בהרחקת שלושה תפחים, אבל הברייתא עוסקת בהרחקת בריחת הנדיין, ולזה צריך הרחקת ארבע אמות. מביאה הגמרא שיש השונים מדינו של רב נחמן באופן שונה במקצת. ויד איקה דרמי לאומירמי. יש שיקשו סתירה בין המשנה לברייתא. שהרי תנן למדנו במשנתנו שיש להרחיק את נברכת הקופסין מן הבור שלושה תפחים. ומהיד החתן ישנינו בברייתא שצריך להרחיק ארבע אמות. על כך אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן המשנה עוסקת בדין הרחקה מן בריחת המחמצן. כאן ואילו הברייתא עוסקת בדין הרחקה מן הנדיין, מבריחת הנדיין. רב חייא ברי דרב אבי המתני לה בהדיה. היה שונה ברייתא שבא מפורש כדינו של רב נחמן. וכך היה שונה, ולא נברך את הקובסין, אלא אם כן נרחיק משפת מחמצן ולכותל שלושה תפחים. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאדם החופר בור וכדומה בסמוך לבורו של חברו, מרחיק שלושה תפחים מכותל בורו של חברו וסד את כותלי החפירה בסיד. איבא אלו נסתפקו בני הישיבה כיצד יש לבאר את דברי המשנה. האם וסד בסיד תנן? דהיינו שצריך השני גם להרחיק שלושה תפחים וגם לסוד את כותלי החפירה בבור. או דילמה, או סד בסיד תנן. דהיינו שדי באחד מן הדברים. או שירחיק את כותלי חפירתו שלושה תפחים מכותל בורו של חברו, ואז אינו צריך לסוד את חפירתו בסיד, או שיסוד את כותלי חפירתו בסיד, ואז רשאי הוא לסמוך את חפירתו עד למיצר שבין השדות. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מסברה. אומרת הגמרא פשיטה, דווסד בסיד תנן. לכאורה יש לומר בפשיטות, שצריך גם להרחיק וגם לסוד. איסל כדאי תח, דאו סד בסיד תנן, אם תאמר שדי באחד מן הדברים, וכמו בסיפה לגבי הרחקת גפת מן הכותל, אם כן, לערבינו ולתנינו, אם כן היה לתנה לערב את הרישה והסיפה יחד ולומר, שאין אדם רשאי לחפור בור או להניח גפת בסמוך לכותלו של חברו, אלא אם כן הרחיק שלושה תפחים או סד בסיד, ומאחר שנשנו כל אחד בפני עצמו, יש להוכיח שאין דין הרחקת בור שווה, לדין הרחקת גפת, אלא בהרחקת בור צריך גם להרחיק וגם לסוד, בעוד שבהרחקת גפת די באחד מן הדברים. דוחה הגמרא ואומרת שאין מכאן ראיה לה ייתכן, שאף ברישא די בהרחקת אחד מן הדברים, והטעם שלא ערב התנא את הרישא עם הסיפה, דילמה משום דלא דמי היזקה להיזקה, שמה משום שאין דומה הנזק הנעשה על ידי בור לנזק הנעשה על ידי גפת. רישא היזקה דמתונה, הרישא העוסקת בהרחקת בור, ההזק הזה הוא מן הרטיבות הנגרמת על ידי בור מלא במים, ואילו סיפה היזקה דהבלה, הסיפה העוסקת בהרחקת גפת, ההזק בזה הוא מן החום הנגרם כתוצאה מן הגפת, ומאחר שהן הזקם שווה, לא שנעם התנה יחדיו. שאילו היה התנה שונה רק אופן אחד של היזק, לא היינו למידים מכך את האופן השני. כך מסביר רבינו גרשום. מנסה הגמרא לפשוט את הספק של בני הישיבה מדברי התוספתא. האם צריך גם הרחקה וגם לסוד בסיד, או מספיק אחד מהם? תשמע שנינו בתוספתא, רב יהודה אומר סלע הבא בידיים, סלע רך המתפורר במגע היד המפריד בין שתי חצרות. הדין הוא שזה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן. רשאי כל אחד לחפור בור ברשותו. אבל זה מרחיק שלושה תפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה תפחים וסד בסיד. מוטל על כל אחד מהם להרחיק שיעור שלושה תפחים מן המיצר, ולסוד את כותלי חפירתו בסיד. מדייקת הגמרא, טעם הדבא בידיים. טעם הדבר שצריך גם להרחיק וגם לסוד בסיד, משום שהקרקע רכה במיוחד, ולפיכך מוטל על כל אחד מהם לעשות את שתי הרחקות כדי שלא יפיל את כותל בורו של חברו. לא בא בידיים, לא. אבל בקרקע רגילה אין צורך בשתי הרחקות. אם כן, יש ללמוד מכאן שבדיני המשנה די שירחיק שלושה תפחים, או שיסוד בסיד. דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח כך מן התוספתא, אלא ייתכן לומר, הוא הדין דאף על גב דלא בא בידיים נמי סד בסיד, שגם בקרקע רגילה צריך להרחיק וגם לסוד, ובא בידיים יצטרך אלי. אלא שלפיכך נקט רבי יהודה את דינו לגבי סלע הבא בידיים, מאחר שהוא צריך להשמיע נחידוש. סל כדאי תחמינה כיוון דבא בידיים ליבאי רף חטפי, היה מקום לומר שמאחר והקרקע רכה, יש להרחיק יותר משלושה תפחים. כמה שמלן משמיע לנו רבי יהודה שאף בזה די בהרחקת שלושה תפחים ולסוד בסיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מן הכותל של חברו. אומרת הגמרא תנאנתם, שנינו שם במסכת שבת דף ממזיין עמוד ב', במה תומנין, באילו דברים התירו חכמים לתמון את התבשיל לשבת כדי לשמור את חומו, ובמה אין תומנין, ובאילו דברים אסרו חכמים לתמון מאחר שההתמנה בהם מוסיפה על חומו של התבשיל, ויש לחשוש אם יתמין בהם, יבוא אף להתמין בגיחלים ולחטות בהם בשבת, ונמצא עובר על איסור בישול. אין תומנין לא בגפת, לא בפסולת של זיתים ושומשומין, ולא בזבל הבאמות, ולא במלח, ולא בסיד, ולא בחול, והאיסור להתמין בכל אלו, הוא בין כשהן לחין, ובין כשהן יבישין. שואלת הגמרא, מה ישנה אחר, מה שונה פה בדיני הרחקת נזיקין דקטני, שנאמר במשנה שיש להרחיק מן הכותל דברים המעלים הבל, ומזיקים את הכותל, ובהם עונה המשנה גם את הסלעים, ולא קטני, לא נאמר במשנה שיש להרחיק את החול מן הכותל, ומה ישנה אתה, מה שונה שם במסכת שבת לגבי דיני התמנה, דקטני שנאמר שאסור להתמין בחול, ולא קטני ולא נאמר שאסור להתמין בסלעים. משיבה הגמרא אמר רב יוסף, הטעם שלא מנתה המשנה במסכת שבת את הסלעים בכלל הדברים שאין להתמין בהם, לפי שאין דרכן של בני אדם להתמין את הכדירה בסלעים. ותוספות דיבור המתחיל משום מסבירים, שהטעם שאין דרכם של בני אדם להתמין בסלעים זה מאחר שההבל יוצא מבין הסלעים ואינו מתקיים, אבל לעתים קורה שאדם תומן בהם בסלעים. אמר לאביי מקשה אביי על התירוץ הזה, על תירוצו של רבו רב יוסף. אומר לו אביי לרב יוסף, וכי דרכן של בני אדם להתמין את הכדירה בגזי צמר, דהיינו חתיכות צמר כמו שנגזזו, ולשונות של ארגמן צמר הצבוע בצבע אדום וסרוק כעין לשונות ארוכים, גם בזה אין דרכם של בני אדם להתמין, ומכל מקום נשנו הדינים הללו בברייתא. דתניא, שנינו שם במסכת שבת בדף ממחה עמוד א', תומנין את הכדירה בגזי צמר ובציפי צמר, צמר מנופץ וסרוק, ובלשונות של ארגמן, ובמוכין חתיכות צמר בלוי, וכן צמר שהסורק מוציא מבגדי צמר בקוצים, ואין מטלטלין אותן, שמוקצים הם למלאכת הבגדים. ומאחר שדרך התנאים לשנות גם דברים שאין מצוי להתמין בהם, יש להתמוע מדוע לא מנתה המשנה במסכת שבת את הסלעים בכלל הדברים שאסור להתמין בהם. והריטב"א מוסיף שקושיית הגמרא כאן תבואר היטב על פי דברי הירושלמי במסכת שבת, הסובר שסלעים הם מתכת, כלומר, המטבעות ששמם סלעים, ולפיכך דימתה אותם הגמרא לגזי צמר שאין תומנים בהם מחמת חשיבותם, וגם בסלעים אין מתמינים משום כך. לכן מיישב אביי באופן אחר, אלא אמר אביי יגיד עליו רעו. זהו פסוק בספר איוב, פרק למדוו, פסוק למדגימל, וכוונת אביי לומר, יש ללמוד מדבר אחד על רעהו. תנא אחא לגבי דיני הרחקות, שיש להרחיק את הסלעים מן הכותל, נאמר כאן, מאחר שמעלים הבל, יש ללמוד מכך שהוא הדין לחול, שגם את החול יש להרחיק מן הכותל מן הטעם הזה. תנא הטעם ושנה תנא שם במסכת שבת לגבי דיני התמנה שאסור להתמין בחול, מאחר שמוסיף הבל בתבשיל, יש ללמוד מכך שהוא הדין לסלעים, שגם בסלעים אסור להתמין מן הטעם הזה. מנקת התנא סלעים לגבי הרחקת נזיקין, זאת מאחר שההבל שבהם מועט מן ההבל שיש בחול, ולפיכך יש ללמוד שכל שכן שאסור לסמוך חול לכותלו של חברו. וכן נקת התנא חול לגבי התמנה מאחר שאינו מבשל כל כך כמו סלעים, וכל שכן שאסור לטמון בסלעים המבשלים יותר. כך מסביר רבינו גרשום. אמר לי רב, המקשה רב על תירוצו של אביי, היא יגיד עליו רעו, עם כוונת התנא שיש ללמוד מדבר אחד על רעהו, אם כך לתנינו לחולו בחדה, היה לו לשנות את כל הדברים המוסיפים הבל במקום אחד, או לגבי הרחקת נזיקין אצלנו, או לגבי התמנה שם במסכת שבת, וליתני חד אמיניו באידך, והוא הדין להידך, היה שונה רק אחד מן הדברים במקום השני, והיינו למידים זה מזה גם לעניין שאר הדברים, ומאחר שהוא צריך חתנה לשנות את כל הדברים בשני מקומות, יש ללמוד שאין דינם שווה זה לזה, אלא חול נאסר רק לגבי התמנה ולא לגבי הרחקת נזיקין, אילו סלעים נאסרו רק לגבי הרחקת נזיקין ולא לגבי התמנה, אבל כן יש עדיין לברר מהו טעם הדבר, אלא אמר רבא. לכן רבא מבאר את העניין באופן אחר. הטעם שם במסכת שבת לגבי דיני התמנה, היינו טעם הדלא קטני סלעים? הסיבה שלא שנה התנה במשנה שאסור להתמין את המאכלים בסלעים בשבת, משום דמשתחי לה לקדירה, מאחר שמשברים הם את הקדירה, ולפיכך אין דרך בני אדם להתמין בהם כלל. ולמרות שלאלי קשתה הגמרה שדרך התנה לשנות גם דברים שאינם מצויים, כמו התמנה בגזי צמר, התשובה שאין הדברים אמורים אלא כאין דברים אלו שאין דרך להתמין בהם מחמת חשיבותם, ולעיתים מתמינים בהם. אבל בסלעים המשברים את הגדירה אין אדם מתמין כלל, ולכן לא הוצרח התנה לשנותם. כך מסבירים התוספות לדיבור המתחיל משום. אחר אומרת הגמרה, כאן לגבי דיני הרחקת נזיקין היינו תמה דלא קטני חול? הסיבה שלא שנה התנה שצריך להרחיק את החול מן הכותל? משום שטבע החול הוא דמחמימי חיים ומקררי קריר. מדבר חם ומתחמם, מדבר קר ומתקרר. כלומר, בחול עצמו אין לו חימום ולא קירור, שהרי הוא דבר יבש ואין בו לחלוחית כלל. אלא מחמת שהוא דק, אז כשמוצא חימום הוא מתחמם ממנו היטב, כשהוא מוצא לחלוחית של מים הוא מצטנן ממנו היטב. כך הסברו של הרי מיגש. ולפיכך אין לאסור בזה, אלא לגבי דיני התמנה, שמאחר ומתמין בו את הגדירה כשהיא חמה, מתחמם גם החול ומוסיף הבל בגדירה. אבל לגבי דיני הרחקת נזיקין, אין לאסור להניח חול בסמוך לכותל חברו, שמאחר והכותל צונן, הוא גם החול נשאר צונן ואינו מזיק לכותל כלל. ומה שמבואר במסכת שבת בדף למתחת עמוד ב', שאין תומנים ביצה בחול, היינו בחול שנתחמם בשמש, שבזה מוסיפו חום בביצה התמונה בו. כך תוספות בדיבור המתחיל, דמחממי. שואלת הגמרא, ואתני רבי יושעי החול, הרי בתוספת השנה רבי יושעי את החול בין הדברים שצריך להרחיק מן הכותל, ומדוע צריך להרחיק? הרי הוא אינו מזיק כלל לכותל. מתרצת הגמרא אתם במתונה, שם עוסקת התוספת בחול לח, ולפיכך יש להרחיקו מאחר והרטיבות מזיקה לכותל, אבל חול יבש מותר לסמוך לכותל. שבה הגמרא ושואלת, אם כך, תנא דידן נמי ליתנה ולוקמה במתונה, גם התנא במשנתנו היה לו לשנות את דין הרחקת חול מן הכותל ולבאר שדין זה נאמר רק בחול לח. מתרצת הגמרא התנא לי, המת המים. הרי כבר שנה התנה שצריך להרחיק רטיבות מן הכותל לגבי דין הרחקת עמת המים, ולפיכך לא הוצרח לכפול הדברים לגבי הרחקת חול רטוב. שבה הגמרא ושואלת, אתו מי לא קטני עמת המים וקטני נברכת הקובסין? וכי לא שנה התנה שיש להרחיק גם עמת המים וגם נברכת הקובסין, למרות שההזק בשתיהן הוא משום הרטיבות? ואם כן היה לו להוסיף ולשנות גם את דין הרחקת חול לך? מתרצת הגמרא, הנו צריכי, ישנו צורך לשנות גם עמת המים וגם נברכת כובסין. מדוע? דיתנה עמת המים, אם היה שונה התנה שיש להרחיק את עמת המים, היה מקום לומר שרק בזה יש להרחיק משום דקביעה. עמת המים עשויה להיות קבועה במקומה לעולם. אבל נברכת הכובסין דלא קביעה, אימה לא. נברכת הכובסין שאינה קבועה לעולם אחר שלעיתים משנה הכובס את אומנותו לאומנות אחרת. היה מקום לומר שבזה אין צריך להרחיק, לכן הוא צריך התנה להשמיענו גם את הדין של נברכת הכובסין. ואיתנה נברכת הכובסין, ואם היה שונה התנה שיש להרחיק רק את נברכת הקופסין, היה מקום לומר שרק בזה יש להרחיק משום דקבו וקיימה. מים אלו נאספים ועומדים במקום אחד, ולפיכך נבלעים יותר באדמה ומזיקים את הכותל. אבל עמת המים שאין המים שבה עומדים במקום אחד אלא זורמים והולכים? לא. היה מקום לומר שאין צורך להרחיקה מן הכותל. צריכה, לפיכך הוצרח התנה להשמיע דין הרחקה בשתיהן. אבל בדין הרחקת חול לח אין חידוש. ולכן לא הוצרח התנה לשנותו במשנתנו. אז כאן בגמרא אומר התוספות בדיבור המתחיל, לא שיח, לעיל בדף י' ז' עמוד א', הגמרא מבארת את הצריכות בין עמת המים לנברכת הקובסין, אבל היא לא מבארת את הצריכות בין בור שיח ומערה שנשנו מתחילה לעמת המים ונברכת הקובסין. לכן אומרים התוספות, יש צריכות גם בזה, שלא היה התנה שונה רק כדין הרחקת בור שיח ומערה, היה מקום לומר שמאחר ועמוקים הם צריך להרחיק שלושה טפחים, אבל בעמת המים ונברכת הקופסים שאינם עמוקים, די להרחיק פחות משלושה טפחים. לכן צריך להשמיע גם את זה. אילו היה תנא משמיע רק את דין הרחקת אמת המים ונברכת הקופסים, היה מקום לומר שבבור שיח ומערה שעמוקים יותר יש צורך להרחיק יותר משלושה טפחים. לכן שנה התנא גם את זה וגם את זה. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה מן הכותל של חברו. שואלת הגמרא, מדוע הוצרח התנא לשנות שמרחיקים את הזרעים מן הכותל? תיפוק לי משום מחרישה. הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מכך שצריך להרחיק את המחרישה מן הכותל, שהרי אין אדם זורע אלא אם כן חורש תחילה. משיבה הגמרא, במפולת יד, הוצרח התנא להשמיענו שגם אדם הזורע על ידי שחופר במעדר בידו ואינו חורש תחילה במחרישה, גם הוא צריך להרחיק מפני הזרעים המזיקים את הכותל של חברו. אילו הרשש מבאר את השאלה והתשובה של הגמרא, דרכם הייתה לחרוש ולזרוע יחדיו, שהיו מניחים על השור סק ובו זרעים, ומיד בשעת החרישה היו נופלים הזרעים לאדמה, ודבר זה מכונה מפולת שברים. לכן הקשתה הגמרא, מדוע הוצרח התנא להשמיענו איסור על זריעה, הרי הזריעה הזו נעשית יחד עם החרישה, והיה די לאסור משום חרישה. על כך מתרצת הגמרא שישנו אופן שהיו זורים במפולת יד שלא על ידי שברים, ובאופן כזה היו חורשים מקודם לכן. גם כאן מדובר באופן שחרש מקודם לכן בהתר, שהייתה השדה כולה שלו, לאחר מכן מחר חציה לאחר, לפיכך הוצרח התנא להשמיענו את האיסור הזה גם משום הזריעה. שבה הגמרא ושואלת, מדוע הוצרח התנא לשנות שמרחיקים את המחרשה מן הכותל ותיפוק למשום זרעים? הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מכך שצריך להרחיק את הזרעים מן הכותל, שהלא אין אדם חורש אלא על מנת לזרוע לאחר מכן. משיבה הגמרא, בחורש לאילנות, הוצרח התנא להשמיענו שאף אדם החורש לצורך השבחת אילנות הנטועים כבר במקום הזה, גם הוא אסור לחרוש מפני שהחרישה מזיקה את הכותל. וכתב רבינו יונה שצריך לומר שמדובר באופן שנטע אילנות אילו ברשותו של שכינו, שרי מן הסתם יש להרחיק אילן שיעור של 25 אמה מן כותלו של חברו, כמו שמצינו לקמן בדף חפי עמוד ב', שצריך להרחיקו את האילן מבורו של חברו. ואף ששורשי האילן מעמיקים תחת הקרקע ולא מעליה, מכל מקום מבואר בברייתא לקמן בדף חפי עמוד ב', שגם באופן שהבור למעלה והאילן למטה, יש להרחיק את האילן מן הבור. ואם כן מטעם זה, יש להרחיקו גם מן הכותל. אילו רבינו גרשום כותב שחורש לצורך נטיית אילנות, וכיוון שאין כאן זרעים, אי אפשר ללמוד משם את דין ההרחקה. שבה הגמרא ושואלת, ותיפוק לי משום מאיה, מדוע הוצרח התנא לשנות את דין הרחקת זרעים מן הכותל? הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מכך שצריך להרחיק את המים מן הכותל, שהרי אין הזרעים מתקיימים בלא מים. ואף שבשעת הזריעה עצמה לא משקים את השדה, מכל מקום מלאכתו מוכיחה עליו שסופו להשקות, שהרי אי אפשר לזרעים בלא מים. ולפיכך הדין נותן שרשאי בעל הכותל לעכב עליו את תחילת המלאכה משום סופה. משיבה הגמרא, התנא של המשנה בארץ ישראל קאי, היה עומד בארץ ישראל דכתיב, נאמר בארץ ישראל בספר דברים פרק י' פסוק י' למטר השמיים תשתה מים, דהיינו שאין שדותיה זקוקות להשקיה אלא די להם במי גשמים. לפיכך הוצרח התנא להשמיענו שהזרעים עצמם מזיקים לכותל ויש להרחיקם. אבל בבבל, מאחר שהיא יושבת על מים רבים, אם יפשו המים צריך להביא לה מים ממקום אחר להשקות את השדה, מאחר שרגילה היא בהשקיה לעתים תכופות. כך מסביר רבינו גרשום. מבררת עכשיו הגמרא, באיזה אופן מזיקים הזרעים את הכותל. אומרת הגמרא, לממרא דזרעים לצדדין כמשתרשי. האם ניתן לומר ששורשי הזרעים מתפשטים לצדדים, והרי הם הולכים מתחת הכותל ומקלקלים את יסודו? והתנן, הרי שנינו במסכת כלאיים פרק ז' משנה א', שאדם המבריך את הגפן בארץ, דהיינו שמקופף ענף מן הגפן לקרקע ומכסהו באפר ומוציא את ראשו בריחוק מקום, הברכה היא לשון התכופפות כמו ויברך הגמלים, דהיינו שהושיב את הגמלים לארץ על ידי כיפוף ברכיהם. כך מפרש רש"י, תוספות לקמן בדף פ"ג עמוד א' דיבור המתחיל הרכובה, כותבים הברכה כאדם הקורע על ברכיו, כן קורעין הגפן בארץ כשהוא זקן הרבה ומכסין אותו בקרקע באמצע כדי שתשתרש. וכותב שם הרשב"ם שלאחר שהענף נקלט ומשתרש בקרקע, היו חותכים את החיבור שבינו לבין הגפן שממנו צמח, ונעשו שתי גפנים. אם כן, שנינו במסכת כלאיים המבריך את הגפן בארץ, הדין הוא בזה שאם אין על גבה של הגפן המוטמנת בקרקע אפר בגובה של שלושה טפחים, לא יביא זרע עליה, לא יזרע על גבה, מאחר שהזרעים חודרים לתוך הגפן ויש בזה איסור משום כלאיים, ותעני עלה, שנינו על כך בברייתא, אבל זורע את הצדדין אילך ואילך, שאף אם אין על גבי הגפן אפר בשיעור של שלושה טפחים, רשאי הוא לזרוע משני צידיה בלא להרחיק כלל. ותוספות דף י"ט עמוד א', דיבור המתחיל מבריך, כותבים שהטעם שאין צריך להרחיק כשזורע מן הצדדים, מאחר שאין איסור בעיניקת הזרעים עם הגפן מתחת הקרקע, כל שאינם מעורבים זה בזה מעל גבי הקרקע, ולכן די שירחיק את הזרעים בשיעור שלושה טפחים מן המקום שבו נטועה עיקר הגפן באדמה. ומכל מקום, אסור לזרוע מעל גבי הגפן עצמה אם אין עליה גובה של אפר של שלושה טפחים, מאחר ששורשי הזרעים נכנסים בתוך הגפן עצמה, והרי זה כמרכיב זרעים באילן, שאסור לעשות כן. מוסיפים התוספות שאין איסור זה אלא בגפן שהיא רכה והשורשים נכנסים בתוכה. אבל הזורע מעל גבי ענף מאילן אחר, אינו צריך שיהיה שלושה טפחים אפר על גבו, מאחר שהאילן קשה הוא, אין שורשי הזרעים נכנסים לתוכו. יש ללמוד מכאן שאין שורשי הזרעים מתפשטים לצדדים, ולפיכך אין לאסור אלא כשזורע מעל גבי הגפן ממש. ואם כן, מדוע יש לאסור על אדם לזרוע בצד קוטלו של חברו? תרץ את הגמרא, אמר רבי חגה בשם רבי יוסי, שהטעם שיש לאסור את הזריעה בצדי הקוטל הוא מפני שהזרעים מחלידין את הקרקע, מנקבים את הקרקע שסביבות הקוטל, ומעלין שם אפר תיכוח, אפר רך. כלומר, הזרעים אכן אינם מתפשטים לצדדים ואין שורשיהם מגיעים תחת הקוטל, ומכל מקום יש לאסור לסומכם לכותל, מאחר שעל ידי הזריעה נעשית הקרקע שסביבתם רכה וחלולה, ודבר זה גורם לרפות את יסודו של הכותל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואת מי הרגליים מרחיקים מן הכותל שלושה טפחים. אמר רבא בר בר חנה, מותר לאדם להשתין מים בצד כותלו של חברו, משום שאין הוא מזיקו בכך. דכתיב, יש ללמוד את הדין הזה מדברי הכתוב העוסק בעונש לעתיד לבוא, על אחיו, ספר מלכים א' פרק כ"א פסוק כ"א, והכרתי לאחיו, דהיינו אחרית מבית אחיו, משתין בקיר את הזכרים, ועצור ועזוב, ואף את הממון והמקנה, כלומר את העושר הכנוס בבית והמקנה הנעזב בשדה, בישראל, בפרסום רב בקרב כל ישראל. ומאחר שנקת הכתוב משתין בקיר, יש ללמוד שהדרך היא לעשות כן, ואין בכך אזק לקוטלו של חברו. שואל החתם סופר, מדוע אין הגמרא מביאה את המקרא שאמר דוד לגבי נבל הכרמלי בספר שמואל א' פרק כ"ה פסוק כ"ב, אם השיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר, והמקרא הזה קודם למקרא נאמר לגבי אחיו. תרץ החתם סופר שמאחר ונבל היה מורד במלכות, קם מבואר במסכת מגילה דף י' עמוד ב', והדין הוא שנכסי הרוגי מלכות הם של המלך, קם מבואר במסכת סנהדרין דף מ"ח עמוד ב', לכן היה פשוט לגמרא שכוונת דוד היא שלא ישיר לנבל אפילו כלב, שהרי רשאי הוא לקחת את כל אשר לנבל. אבל לגבי אחיו שהיה עובד עבודה זרה שנכסיו הם של הירושים, סברה הגמרא שאין להמית את בהמותיו, אלא את בני ביתו שהיו עובדי עבודה זרה כמותו. אלא שמסקנת הגמרא היא שאף באחיו כוונת הכתוב היא שלא יישאר מרכושו אפילו כלב, מאחר שיחמיר בו הכתוב שלא יישאר ממנו שם ושארית, כפי שמצינו בדין מחיית עמלק, שנצטוו ישראל להרוג גם את בהמותיו, כדי שלא ייזכר שמו עליהם, על ידי שיאמרו בהמה זו משל עמלק הייתה. ועוד מקשה החתם סופר, מדוע לא הביאה הגמרא את המקרא שנאמר לגבי יורבם בספר מלכים א' פרק י' ד', והכרתי ליורבם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל? גם הפסוק הזה נאמר קודם פרשת אחיו, אותו מביאה הגמרא. תרץ החתם סופר על פי המבואר במסכת העירובין דף חבב עמוד א', שחצר המלך נידונת כעיר בינונית. אם כן, יש לומר שלכל חצרו של יורבם היה דין של עיר הנידחת, שהרי הסית והדיח את ישראל לעבוד עבודה זרה, ולפיכך גם בזה היה פשוט לגמרא, שכוונת הכתוב שלא יישאר מרכושו אפילו כלב, שהרי עיר הנידחת יש לאבד את כל ממונה. לעומת זאת, לגבי אחיו, נאמר לגביו, אשר הסיתה אותו איזבל אשתו, שהיא הייתה זו שהסיתה אותו לעבוד עבודה זרה. הוא מבואר במסכת סנהדרין דף קי"א עמוד ב', שאין עיר נעשית לעיר הנידחת, אלא כשהודחה על ידי אנשים ולא על ידי נשים. אם כן, אין לאבד את ממונם, לכן סברה כאן הגמרא, שלא מסתבר לומר שמה שנאמר אצל אחיו משתין בקיר, הכוונה לכלב. חוזרים אל הגמרא שמקשה, וענן תנן הרי שנינו במשנתנו, ואת מי רגליים מרחיקים מן הכותל שלושה טפחים. מאחר שמזיקים הם לכותל, אז כיצד ייתכן לומר שרשאי אדם להשתין בצד כותלו של חברו? מתרץ את הגמרא, הטעם בשופכין. המשנה עוסקת באדם השופך עבית מלא במי רגליים בצד כותלו של חברו, שבזה יש לאסור משום מזק הכותל עד שירחיק שלושה טפחים. אבל משתין מים בצד הכותל, אין בכך הזק, ואינו צריך להרחיק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אתה מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע שאסור לאדם לשפוך עבית של מי רגליים בצד כותלו של חברו? הרי כבר שנינו במשנה צריך להרחיק את אמת המים מן הכותל מחמת הזק הרטיבות. תרצים התוספות, יש חידוש באבית של מי רגליים שהיה מקום להתיר, מאחר ואין הרטיבות שואה בקביעות סמוך לכותל, שהרי מיד כששופכון נבלה באדמה, וזה לא דומה לאמת המים שיש בה תמיד מים. לכן הוא צריכה המשנה להשמיע שיש לאסור גם באופן הזה. בקשה הגמרא על דברי רבא בר בר חנה מברייתא. תשמע, שנינו בברייתא, לא ישפוך אדם מים מי רגליים בצד כותלו של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו שלושה טפחים. סברה הגמרא שהברייתא עוסקת במשתין מים, ואף על פי כן צריכו להרחיק מכותלו של חברו, וזה לא כדברי רבא בר בר חנה. ותרץ את הגמרא, אתם נמי בשופכין. הברייתא עוסקת אף היא באופן ששופך אבית מלא במי רגליים בצד כותלו של חברו, ולפיכך חייב הוא להרחיק שלושה טפחים, אבל אין להוכיח מכך שאסור להשתין בצד הכותל. ומתחילה סברה הגמרא שלא ייתכן להעמיד גם את המשנה וגם את הברייתא בשופכין, שאם כן מה החידוש שיש בדבר? בהכרח שהברייתא מגלה על המשנה שאינה עוסקת בשופכין, אבל מתרץ את הגמרא שניתן להעמיד את שתיהן בשופכין, מאחר שאילו היה דין זה נשנה רק במשנה, היה מקום לומר שיש לאסור רק בגומה, שיש בה מי רגליים בקביעות. אבל אם שופך מי רגליים לפי שעה סמוך לכותל, אין בכך איסור, לכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו שלא ישפוך אדם, שגם בשפיכת מי רגליים לפי שעה יש לאסור. כך מסביר חידושי הבך. מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבא בר בר חנה מתוספתא. תשמע, שנינו בתוספתא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו שלושה טפחים, כדי שלא יזיק את הכותל. במה דברים אמורים שצריכו להרחיק בכותל העשוי מלבנים של טיט שנתייבשו בשמש? ולכן נימוכים הם מחמת רטיבות המי רגליים. אבל בכותל של אבנים אינו חייב להרחיק, אלא בכדי שלא יזיק את הקרקע הסמוכה ליסוד הכותל. וכמה יש לו להרחיק בכדי שלא יזיק? טפח. ושל צונמה, אם כותל האבנים הזה בנוי על גבי סלע, או כפי פירושו של הרמב"ם מלכות שכנים פרק ט' הלכה ו', ואם היו האבנים צחיח סלע משתין בצידו בלא הרחקה, משמע מדבריו שהסלע עצמו הוא הכותל, ולא שהכותל האבנים הוא הבנוי על גבי הסלע. אם כן, חוזרים על הגמרא שאומרת, ושל צונמה, אם זה כותל של סלע, או שכותל האבנים הזה בנוי על גבי הסלע, כפי פירושו של רש"י, מותר להשתין בצד הכותל בלא להרחיק כלל שאין הסלע ניזוק מרטיבות המים. מבואר מדברי הברייתא שאין אדם רשאי להשתין מים בצד כותלו של חברו, וזה נגד דבריו של רבא בר בר חנה. מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא טיופתא דרבא בר בר חנה טיופתא, אכן מהברייתא הזו של לפרוך ולדחות את דברי רבא בר בר חנה. שואלת הגמרא, והא רבא בר בר חנה קרקה אמר, והרי רבא בר בר חנה הוכיח שרשאי אדם להשתין בצד כותלו של חברו, מדברי הכתוב אצל החב משתין בקיר. מתרצת הגמרא שאין כוונת הכתוב שדרך בני אדם להשתין בכותל, אלא אתם אחי כאמר, זוהי כוונת הכתוב שם אצל החב. אפילו מידי דדרקה להשתונה בקיר, אפילו זה שדרכו להשתין בקיר, לא שווקין עלי, לא אשאיר מבית החב. ומה הניעו? מי הוא זה שדרכו להשתין בקיר? כלבה, כלב, לא מדובר בכלל על בני אדם. מביאה הגמרא עכשיו סוגיה בדיני תומת המת. וטעם הדבר שהובאה הסוגיה כאן, מאחר שלקמן בדף חף עמוד א' מקשה הגמרא מהמבואר בסוגייתנו, מכיוון שזרעים קשים לכותל עתיד הבעלים לתלם משם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב טובי. אם כן אומרת הגמרא, אמר רב טובי בר כיסנא אמר שמואל בשמו של שמואל רקיק, וגד דקה ורקה אינו ממעט בחלון, דהיינו, חלון שבין שני בתים שיש ברוחבו טפח, ומת מונח באחד מן הבתים, הדין הוא שהתומה עוברת דרך החלון לבית השני, ואם אין בחלון רוחב של טפח, אין התומה עוברת. אם הניח אדם רקיק בחלון שיש בו רוחב טפח על מנת לסתום חלק מן החלון ולמעטו משיעור טפח, זה לא מועיל למנוע את מעבר הטומאה מאחר שהוא ראוי לאכילה ואין כוונתו להשאירו במקום הזה לעולם אלא סופו לתלום משם. ולכן אינו בטל לחלון ואינו נעשה כמחיצה, ונמצא שיש כאן חלון ברוחב טפח המעביר את הטומאה. שואלת הגמרא, מה עיריה רקיק אפילו אבי נמי? מדוע שמואל אמר את דינו דווקא לגבי רקיק? הוגה דקה ורקה? הרי גם אם יניח אדם הוגה אהבה בחלון, היא לא תועיל למעט את החלון משיעור טפח מאחר שסופו לתלה משם. מתרצת הגמרא, לא מבעיה כאמר, כוונת שמואל לומר את חידושו בדרך של אין צורך לומר. לא מבעיה אהבה, אין צורך לומר שאם יניח אדם הוגה אהבה בחלון שאין זה מועיל למעטו משיעור טפח. כיוון דאיך זה לי לא מבטי לי, שמאחר וההוגה אהבה ראויה למאכל אף לאחר שהונחה בחלון. אינו מבטלה להניחה שם לעולם, וממילא לא ממעטת את החלון. אבל רקיק דממימייס, אימא בתולה מבטילי, אבל הוגה דקה ורקה נמאסת לאכילה מחמת רטיבות הכותל. היה מקום לומר שבזה שמניחה שם, מבטלה ומניחה שם לעולם, ותועיל להוגה הרקה הזו למעט את החלון משיעור טפח. כמה שמלן משמיע לנו שמואל, שאין זה כך, אלא גם הוגה דקה ורקה, אין אדם מבטלה להניחה שם לעולם, ולפיכך אינה מועילה למעט את החלון, והתומה עוברת מבית אחד למשנהו. כי מאחר שראויה היא על כל פנים לכלבים ותרנגולים, ואין אדם מבטל דבר, אלא אם כן אינו ראוי למאומה, או שמגלה את דעתו במפורש שכוונתו לבטלו לעולם, אף שעדיין ניתן לעשות בו שימוש. כך מסביר ארי מיגש. שווה הגמרא ושואלת, מדוע הוא צריך שמואל לומר, שאין הרקיק ממעט בחלון משום שעתידו לתלום משם, ותיפוק לי, הרי ניתן להוציא את הדין הזה מדהב אליי, מזה שהרקיק הוא דבר שהוא מקבל תומה, וכל דבר שהוא מקבל תומה אינו חוצץ בפני התומה. ולפיכך, גם אם האדם יבטל את הרקיק ויניחו בחלון לעולם, אינו יכול לחצוץ בפני התומה מאחר שהוא עצמו דבר מאכל המקבל תומה. מתרץ את הגמרא ששמואל עוסק ברקיק שנילוש במי פירות. דהיינו, הדין הוא שאין דבר מאכל מקבל תומה שנרטב באחד מן שבעת המשקים המכשירים לקבל תומה. ומים? יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים. וזוכרים את זה בראשי תיבות, יד שחת דם. ואילו שמואל עוסק ברקיק שלא נילוש באחד מהמשקים הללו, אלא במי פירות, ולפיכך לא הוכשר לקבל תומה ויכולו לחצוץ בפניה. על כן הוא צריך שמואל לומר, שהטעם שאינו חוצץ הוא משום שאין כוונת האדם להניחו שם לעולם, אבל אם היה מבטלו לחלון, היה מועיל למנוע את מעבר התומה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מי פירות בשם רבינו חננאל, שאם נילוש הרקיק בשמן הוא אינו מקבל תומה. ונשאלת השאלה על התוספות, הרי שמן הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את המאכל לקבל תומה. כותב החתם סופר שהתוספות רבינו חננאל החלקו בשיטת רבי שמעון שזורי במסכת מנחות דף למד א' עמוד א', שסובר ששמן ודבש אינם בכלל המשקים המכשירים את המאכל לקבל תומה. דעת רבינו חננאל כפירוש רש"י שם, של רבי שמעון שזורי, אין הדבש והשמן בכלל המשקים הללו, ואילו דעת התוספות היא, כשיטתם שם שרק לגבי שמן ודבש שנקרשו, סובר רבי שמעון שזורי שאינם בכלל משקה. אבל כשעומדים הם בעינם, הרי הם בכלל המשקים המכשירים לקבל תומה. מקשה הגמרא על דינו של שמואל שכל דבר שעתידים לתלו אינו ממעט את החלון משיעור טפח. מי טבעי שנינו במסכת תועלות פרק ו' משנה ב', קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרו גרות, תאנים מיובשות, המונחים בחלון שבין שני בתים שיש בו רוחב טפח, ומת מונח באחד הבתים, ויש לדון האם הם ממעטים את החלון משיעור טפח וממילא חוצצים בפני התומה או לא. אומרת המשנה רואין בודקין, כל שאילו ינטלו הקופה או החבית ויכולין התבן והגרגורות לעמוד בפני עצמן, הרי הם חוצצים בפני התומה. ואם לאו, שאין הם יכולים לעמוד בפני עצמם בלא הקופה והחבית, אין הם חוצצים בפני התומה. כגון, שלא הוכשרו הגרגורות על ידי אחד משבעת המשקים לקבל תומה, שאם לא כן הרי הם עצמם מקבלו תומה ואינם יכולים לחצוץ בפני התומה. החבית והקופה עצמם אינם יכולים לחצוץ בפני התומה מאחר שמקבלו תומה. עכשיו מפרשת הגמרא כיצד יש להקשות מן המשנה הזו על דברי שמואל. והתבן חזי לבהמתו, הרי תבן ראוי הוא למאכל בהמה וסופו לתלו מן החלון ולתנו לבהמתו, ואינו מבטלו להניחו בחלון לעולם. ומכל מקום מבואר במשנה שם במסכת תועלות, שאם התבן יכול לעמוד בפני עצמו בלא הקופה, הרי הוא ממעט את החלון משיעור טפח וחוצץ בפני התומה. תרץ את הגמרא בסריה, מדובר פה בתבן שנרכב, שאינו ראוי למאכל בהמה, ולפיכך דרך אדם לבטלו ולהניחו בחלון לעולם. שבה הגמרא ושואלת החזי לתינה, הרי אף תבן שנרכב ראוי לעשות ממנו טיט, ואם כן סופו לתלו מן החלון לצורך עשיית הטיט. משיבה הגמרא דעית בקוצי, יש בתבן קוצים ולפיכך לא ניתן לעשות ממנו טיט, מאחר שדרכם הייתה לרמוס את התבן ברגליהם בשעת עשיית הטיט. שבה הגמרא ושואלת החזי להסקה, הרי עדיין ראוי התבן הזה להסיק בו את התנור, ואם כן סופו לתלו מן החלון לצורך הזה. משיבה הגמרא במתונה, תבן זה רטוב ואף להסקה אינו ראוי. שבה הגמרא ושואלת החזי להסק גדול, הרי ראוי הוא להסקה באש חזקה מייבשת את רטיבותו. משיבה הגמרא, הסק גדול או שכיח, אין הדבר מצוי שיסיק אדם אש חזקה, ולפיכך יש לתלות שאם הניח אדם בחלון תבן לח שנרכב ויש בו קוצים, ודאי כוונתו לבטלו ולהניחו שם לעולם, ועל כן מועילו לחצוץ בפני התומה. ודין זה נאמר בימות החול, אבל בשבת שאסור להסיק בה את התבן או לגבל ממנו טיט, ניתן למעט את רוחב החלון על ידי הנחת תבן אף שהוא יבש ואין בו קוצים. אם הוא רקוב, ואינו ראוי לבהמה. כך אומר יד רמה. עכשיו מקשה הגמרא על דברי שמואל מהדין המבואר בברייתא שגרגורות ממעטות בחלון. שואלת הגמרא גרגורות החזולי, כיצד ניתן למעט חלון משיעור טפח על ידי הנחת גרגורות בחלון? הרי ראויות הגרגורות למאכל אדם, ואם כן סופו לתלם משם ולאוכלם. אמר שמואל, בשהטריפו. המשנה עוסקת בגרגורות שהטליעו, שאינן ראויות עוד למאכל אדם. וגם לכלבים לא ראויות, כיוון שאין דרכם באכילת גרגורות, ואם כן יצאו מתורת אוכל ולא מקבלים תומה. וכן תני רבא ברבוע, כך היה שונה את הברייתא רבא ברבוע, שהגרגורות ממעטות את שיעור החלון רק בשהטריפו, רק אשר הגרגורות כבר התליעו. בררת הגמרא היא חבית איך היא דמיה, באיזה אופן עומדת החבית המלאה בגרגורות בחלון? אי דפומה לבר, אם עומדת החבית באופן שפי החבית פונה לחוץ לצד הבית שאין המת מונח בתוכו, אי גוף התי חוץ. אם כן, החבית עצמה יכולה לחצוץ בפני התומה, דהכלי חרס אינו מתמא מגבו. סתם חבית של חרסי, וכלי חרס אינו מקבל תומה מגבו, אלא מתוכו. אלא מוכרחים לומר, דפומה לגב. בהכרח צריך לומר שהמשנה עוסקת בחבית שפיה פונה כלפי פנים לעבר הבית שבו מונחת התאומה, ונמצא שאף החבית נטמעה ולפיכך אין היא עצמה יכולה לחצות בפני התאומה, אלא משום הגרגורות שבתוכה. ובית אימה, אם תרצה, אפשר לומר באופן אחר, לעולם דפומה לבר. המשנה עוסקת גם בחבית שפיה פונה לחוץ כלפי הבית שאין בו תאומה, ומכל מקום נטמעה החבית, אך במאי עסקינן בחבית של מתכת. חבית של מתכת מקבלת תאומה גם מגבה, ולפיכך אינה יכולה לחצות בפני התאומה. הגמרא גם יכלה לתרץ שמדובר פה בחבית של עץ, אלא שהתחדש בזה שאפילו בחבית של מתכת שדינה חמור משל עץ, שדין המתכת הנטמת במת כדין המת עצמו, מכל מקום לא אומרים שתטמא החבית את הגרגורות שבתוכה ולא יועילו לחצוץ, מאחר שנתבהר שהגרגורות התליעו ואינם ראויות למאכל וממילא הם לא מקבלו תאומה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בחבית, אם המשנה עוסקת בחבית של מתכת, איך ייתכן שהגרגורות שבתוכה חוצצות בפני התאומה? הרי החבית עצמה מעבירה את התאומה בין הבתים, כי הרי מבואר במשנה במסכת תועלות פרק א' משנה ג' שחרב הנמצאת באוהל המת נעשית אבי אבות התאומה כמו המת עצמו, וממילא מתמת היא גם את האחרים השואים עמה באוהל אחד, ומאחר שמקצת מן החבית נמצא בבית שיש בו מת, נתמת כל החבית כמת עצמו, ומעטה מקצתה נמצא בבית השני, מתמת כל השואה בבית הזה. תרצים התוספות שהמשנה עוסקת באופן שהגרגורות מכסות לגמרי את פי החבית הפונה לבית הטהור, ונמצא שאין הבית מעיל על החבית אלא על הגרגורות, ולפיכך אין החבית מעבירה את התאומה בין הבתים. מוסיפים התוספות שלכן נקטה המשנה גרגורות דווקא, כי מאחר שהן מדובקות ביחד, ואף שיוצאות מחוץ לפי החבית, הן אינן נופלות. מקשה הגמרא על דינו של שמואל מתוספתא. מיטיב וישנינו בתוספתא במסכת תועלות, המפרטת כמה דברים הממעטים את החלון משיעור תפף וחוציצים בפני התאומה שלא תעבור מן הבית שמונח בו המת לבית הסמוך לו, מאחר שהם עצמם אינם מקבלים את התאומה. נאמר בתוספתא, הסבין שתלשן ממקום גידולם והניחן בחלון, והם אינם מקבלים תאומה מאחר שאינם ראויים למאכל, או הסבים שעלו שצמחו מעליהן בחלונות ועדיין מחוברים הם בקרקע, ומטלוניות שיערי בגדים שאין בהם שיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות שהניחן בחלון, ושלוש אצבעות על שלוש אצבעות זה שיעור חשיבות הבגד לקבלת תאומה כמבואר במסכת קהילים פרק זך משנה ב', ובפחות מזה אינו חשוב כבגד ואינו מקבל תאומה. והעבר והבשר המדולדלין בבהמה ובחיה, דיינו בהמה וחיה שנחתך מהם עבר ועדיין תלויו במקצת בגופם, ועומדים הם בסמוך לחלון והעבר מונח בתוך החלון, ולמרות שדין העבר הזה כדין מאכל לקבל תאומה, מכל מקום הוא לא מקבל תאומה עד שיוכשר באחד משיבת המשקים כמבואר במסכת חולין דף קוף חף זין, והתוספתא עוסקת בעבר שלא הוכשר עדיין לקבל תאומה, כך מסביר רשי. ועוף חי ששחן בחלון ועובד כוכבים שישב בחלון, עובד כוכבים אינו מקבל תאומה, ובן שמונה תינוק שנולד בחודש השמיני של ההיריון המונח בחלון, הוא אינו מקבל תאומה מאחר שאין דינו לא כחי ולא כמת אלא כאבן באלמה, דהיינו שמאחר ואינו נידון כחי אינו מקבל תאומה ככל איש מישראל, ומאחר שאינו נידון כמת אינו תמה בתאומת מת, והמלח אינו מקבל תאומה לפי שאינו מאכל בפני עצמו, וכלי חרס שאחוריו פונים לצד הבית שבו מונח המת, ולפיכך אינו מקבל תאומה, שהרי כלי חרס אינו מקבל תאומה מגבו אלא מתוכו, וספר תורה אינו מקבל תאומה מאחר שאינו כלי, ולמרות שגזרו חכמים במסכת שבת דף י' עמוד א' שיתמה את הידיים ויפסול התרומה מכל מקום מן התורה, אינו מקבל תאומה וחוצץ בפניה. כל הדברים הללו שהניחם בחלון, כולן ממעטין בחלון משיעור טפח וחוצצים בפני התאומה מאחר שהם עשויים להתקיים שם, ואינם מקבלים תאומה. אבל השלג והברד והגליד, הקרח והכפור שזה קרח דק, והמים המונחים בכלי, כולן אינם ממעטים בחלון. שאף שאינם מקבלים תאומה, מכל מקום אינם עשויים להתקיים שם, שרי עתידים הם להינמס. והמים אינם ממעטים, לפי שאינם יכולים לעמוד בפני עצמם בלא הכלי. הם לא מקבלים תאומה בגלל שהם אינם מאכל או משקה. והיינו באופן שלא חשב על השלג למשקה, כי אם חשב עליו למשקה, הרי הוא מקבל תאומה ואינו חוצץ, גם אם הוא לא נמס. ועכשיו מפרשת הגמרא את הקושייה על דברי שמואל. והסבין חזו לבהמתו. הרי הסבים ראויים הם למאכילת בהמתו. וסופו לתלה מן החלון ולתנם לבהמה. ומכל מקום נאמר שממעטים עכשיו בחלון. יש להוכיח מכאן שגם דבר העתיד להינטל לאחר זמן, הרי הוא ממעט עתה בחלון, ושלא כדברי שמואל המצריך לבטלו שם מכל וכל. מתרץ את הגמרא באפרסתא. התוספתא עוסקת במין הסבים שהם שם המוות לבהמה, ולפיכך אין סופו לתלה משם ולתנם לפני בהמתו. שבה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא, הרי שנינו בתוספתא או שאלו הסבים מעליהם בחלון, הרי הם ממעטים אותו משיעור טפח, ומדוע? הרי כיוון דקשו לכותל שקי להוא, הרי מאחר והסבים מזיקים את הכותל, סופו לתלה משם, ובהכרח שאף דבר העשוי להינטל לאחר זמן, ממעט עכשיו בחלון, ושלא כדברי שמואל, מתרץ את הגמרא אמר רבא בכותל חורבה. תוספתא עוסקת בעשבים העולים בכותל של חורבה, שאין אדם מקפיד עליו אם ייפול, ולפיכך עשויים הם העשבים להיות מונחים שם לעולם. רב פאפא אמר תירוץ נוסף, אפילו אם התוספתא עוסקת בכותל יישוב של בית מיושב, מכל מקום ניתן להעמיד בבעין חוץ לשלושה לחלון, באופן שאין העשבים צומחים בחלון ממש, אלא גדלים הם במרחק של שלושה טפחים ממנו, וראשיהם עולים לתוך החלון. באופן כזה, אין הם מזיקים אותו ואין סופו לתלם ממקומם, ולכן הם ממעטים את החלון. שווה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא. נאמר בתוספתא שמתליניות שירי בגדים שאין בהם שיעור שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי הם ממעטים את החלון, ומדוע? אחזו לי לקריעה דלבושה, הרי עדיין הם ראויים לעשות מהם תלאי בבגד שנתקרע, ואם כן עתידו לתלם מן החלון, ומאחר שמכל מקום נאמר בתוספתא שממעטים עכשיו את שיעורו של החלון, יש להוכיח שאף דבר עשוי להינטל לאחר זמן, יכול למעט עכשיו בחלון, ושלא כדברי שמואל. מתרץ את הגמרא בסמיכתא, התוספתא עוסקת בבד עבה מאוד שאין ראוי לעשות ממנו תלאי לבגד, ולפיכך עתידו להישאר במקומו בקביעות. שווה הגמרא ושואלת, אחזו לאומנה, הרי בד זה ראוי הוא לשימושו של האומן המקיס דם שיכול לקנח בו את פי המכה. מתרץ את הגמרא בריסקה, בד זה של סקו שלא ניתן לקנח בו את פי המכה מאחר שהוא מסרט את הבשר. שואלת הגמרא, היא בריסקה אם בד זה של סקו, אם כן מדוע נאמר בתוספתא שאין בהם במטלניות הללו שיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות שהוא שיעורו של בגד לקבל תומה. הרי שאין בהם שיעור ארבעה תפחים על ארבעה תפחים היא באלה. כך היה צריך לומר שהרי שיעורו של סק לקבל תומה זה בארבעה תפחים. וכל שאין בו כשיעור זה יכול למעט בחלון. ותרץ את הגמרא כאין ריסקה. בת זה אינו של סק ממש, אלא שעווה הוא כמותו. ולפיכך דינו כבגד לקבל תומה בשיעור של שלוש אצבעות. אבל אינו ראוי לשימושו של האומן מפני שמסרט את הבשר. שווה הגמרא ומקשה על שמואל מהמשך דברי התוספתא. נאמר בתוספתא, והעבר והבשר המדולדלין בי ואימה ובחיה, הרי הם ממעטים בחלון. ומדוע? הארקה ואזלה, הרי הבאמה יכולה לברוח ממקומה ולהילך ויגרר גם העבר אחריה, ונמצא שאין סופו להישאר מונח בחלון. ומכל מקום נאמר בתוספתא שכעת זה מועיל למעט את שיעורו, קושיה על שמואל. מתרץ את הגמרא בקשורה, התוספתא עוסקת באופן שהבאמה קשורה במקומה סמוך לחלון ואינה יכולה להילך, ולכן אף העבר עתיד להישאר מונח בחלון בקביעות. שווה הגמרא ושואלת השחית לה, הרי עתידו ליטול את הבאמה ממקומה על מנת לשוחתה ולאכול את בשרה. מתרץ את הגמרא בתמאה, בהמה תמאה היא ואינה ראויה לאכילה. שווה הגמרא ושואלת, מזבין לי לנוכרי, הרי עתידו לתלה ולמוכרה לנוכרי. תרץ את הגמרא בחכושה, הבהמה כחושה היא ואין הנוכרי חפץ לקנותה. שווה הגמרא ושואלת, הפסיק שדילה לכלבים, הרי סופו לחתוך את העבר המדולדל ולהשליחו לכלבים. מתרץ את הגמרא, כיוון דאיקה צער בעלי חיים לא עביד, כיוון שיש בחיתוך העבר משום צער בעלי חיים, הוא אינו עושה זאת ונמצא שעתיד העבר להישאר מונח בחלון. שווה הגמרא ומקשה על דברי שמואל, נאמר בתוספתא, ואוף ששכן בחלון, הרי הוא ממעטו משיעור טפח, ומדוע הפרח והאזיל? הרי עתיד הוא האוף, לעוף ולילך משם, ובהכרח שאף גם דבר העשוי להינטל לאחר זמן מועיל למעט עתה בחלון. מתרץ את הגמרא בקשור, התוספתא עוסקת באוף הקשור בחלון, ואינו יכול לעוף ולילך. שווה הגמרא ושואלת השחית לי, הרי עתידו לשוחתו ולאוכלו. מתרץ את הגמרא בתמה, באוף תמה שאינו ראוי למאכל. שואלת הגמרא, מסבין לנוכרי, הרי הוא יכול למוכרו לנוכרי וממילא הוא ייקח אותו מן החלון. מתרץ את הגמרא בקלניתה, מדובר במין אוף כחוש מאוד שאינו ראוי לשום אדם. שווה הגמרא ומקשה יאיב ללינוקה, הרי עשוי הוא לתנו לתינוק כדי שישתעשע בו. מתרץ את הגמרא במסרת, אוף זה דרכו לסרוט את האוחזים בו ולכן הוא לא נותנו לתינוק. שואלת הגמרא, קלניתה לא מסרת, הרי האוף ששמו קלניתה אין דרכו לסרוט. מתרץ את הגמרא כאין קלניתה. תוספתא עוסקת באוף אחר שהוא כחוש, וכמו שהאוף ששמו קלניתה ודרכו לסרוט את האוחזים בו ולפיכך אינו ראוי לכלום, וסופו להשאירו מונח בחלון. שווה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא. נאמר בתוספתא, ועובד כוכבים שישב בחלון, הרי הוא ממעטו את החלון משיעור טפח, ומדוע? הקאי ואזיל, הרי עתידו הגוי לקום ולהילך משם. תרץ את הגמרא בכפות, התוספתא עוסקת בגוי כפות שאינו יכול לקום ולהילך, ולכן הוא ממעט את החלון. שואלת הגמרא, תי חברי שר אלי, הרי חברו יכול לבוא ולהתיר את קשריו. מתרץ את הגמרא במצורה, הגוי הכפות הזה מצורה הוא, ומתרחקים ממנו בני אדם, ואין לחשוש שיבוא חברו ויתיר את קשריו. שווה הגמרא ושואלת, אתי מצורה חברי שר אלי, הרי ייתכן שיבוא חברו המצורה כמותו ויתיר את קשריו? וממילא מדובר פה בחבר שלא מתרחק ממנו, אז איך אתה אומר שגוי שיושב בחלון ממעט אותו, את החלון? מתרץ את הגמרא אלא בחבושי מלכות, יש להעמיד את דברי התוספתא בגוי הקפות וחבוש בחלון הזה על ידי המלכות, ולכן אין שום אדם עשוי לבוא ולהתיר את קשריו. אומר היד רמה, צריך לומר שקבע המלכות זמן מסוים לחבישתו, שאם לא כן יש לחשוש שמה יתרצה המלך לשחררו, אבל אחר שנקבע זמן אין לחוש שישחררו בתוך הזמן. שבה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא שנינו בתוספתא ובן שמונה, תינוק שנולד בחודש השמיני להיריון, המונח בחלון, הרי הוא ממעטו, ומדוע? התיה אימי דר ילה, הרי עתידה אימו לבוא ולטלטלו ולטלו משם. מתרצת הגמרא בשבת, התוספתא עוסקת ביום השבת שאסור לטלטל את התינוק הזה. שואלים התוספות דיבור המתחיל, עתיה, מה בכך שאין אימו יכולה לטלו בשבת? הרי מכל מקום עתידה היא לטלו משם לאחר השבת. וכיצד יכול הוא למעט בחלון? תרצים התוספות שהתוספתא עוסקת בבן שמונה שהוא גוסס וימות בוודאי קודם צאת השבת. ומאחר שאסור לטלו בשבת, עתידו להישאר כאן עולמית וזה יהיה מקום קבורתו. אומרת הגמרא דתניא, כך שנינו בברייתא, בן שמונה הרי הוא מוקצה כאבן ואסור לטלטלו בשבת, אבל אמו שוחה מתכופפת עליו ומניקתו מפני הסכנה כדי שלא תבוא לידי סכנה בריבוי החלב שלה, ובמשך חלב הרבה בדדיה מביאה לידי חולי. שבה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא שנינו בתוספתא שמלח המונח בחלון הרי הוא ממעטו, ומדוע? אחז ילה הרי ראוי הוא לשימוש ועתיד בעליו לתלו משם. מתרצת הגמרא במרירתא, מדובר במלח מר שאינו ראוי לשימוש. שואלת הגמרא, חזיה לאורות, הרי עדיין ראוי המלח להשתמש בו לצורך עיבוד אורות, ויקחו אותו משם. מתרצת הגמרא, דעית בקוצי, במלח הזה יש קוצים ועל כן לא ניתן לעבד בו את האורות שהרי ידיו יסרטו. שבה הגמרא ושואלת, אף שאין המלח ראוי לשימוש, מכל מקום כיוון דקשיא לכותל שקלא, מאחר שמזיק המלח את הכותל, עתיד בעל הכותל לתלו משם. מתרצת הגמרא, דעית והחספה, המלח מונח על חתיכת חרס ולא על הכותל ממש, ולפיכך אינו מזיקו, ועשוי המלח להישאר שם בקביעות, ולכן הוא ממעט את פתח החלון. שבה הגמרא ושואלת, חספה גוף התיחוץ, אם כן ניתן לחצוץ בפני התאומה על ידי חתיכת החרס שבה מונח המלח ואין צריך לזה את המלח. מתרצת הגמרא דלית בשיעורה, חרס זה אין בו שיעור בעל חשיבות ולפיכך אינו מועיל למעט את שיעור רוחב החלון כדתנן, כמו ששנינו לגבי הלכות הוצאה בשבת, מסכת שבת דף פי בית עמוד א', ששיעור חשיבות חרס להתחייב על הוצאתו בשבת הוא כדי ליתן בין פצים לחברו, דהיינו שהיינו נותנים פסי עץ פצימים בחלון שבכותל ומרחיקים עצים אלו זה מזה על ידי נתינת חתיכות חרס רחבות ביניהם מלמעלה ומלמטה כדי שיכנס האור ביניהם ותחים אותם בתית. חרס שיש בו רוחב כזה יש בו חשיבות לעניין שחייב עליו משום איסור הוצאה בשבת וכן לעניין שממעט את החלון מלקבל טומאה. שבה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא שנינו בתוספתא שכלי חרס הרי הוא ממעט בחלון ומדוע חזילי? הרי ראוי הכלי הזה לשימוש וסופו שיתלנו בעליו על מנת להשתמש בו, ובהכרח שגם דבר עשוי להינטל לאחר זמן ממעט הוא עכשיו בחלון ולא כדברי שמואל. תרץ את הגמרא דמי תנף, התוספתא עוסקת בכלי חרס מתונף שאינו ראוי לשימוש. שבה הגמרא ושואלת, החזי לאומנה, הרי ראוי לשימושו של האומן המקיס דם לקבל בו את דם ההקזה שדרכו להשתמש לצורך זה בכלים מתונפים. ותרץ את הגמרא דמנקב, כלי זה מנוקב הוא ואינו ראוי לשימוש כלל, ולפיכך עשוי הוא להישאר בחלון לעולם. שבה הגמרא ומקשה על דברי שמואל מן התוספתא שנינו בתוספתא שספר תורה המונח בחלון הרי הוא ממעטו מלקבל טומאה, ומדוע? הרי חזי למקרא, הרי ראוי לקריאה ועתיד בעליו לתלו משם על מנת לקרוא בו. תרץ את הגמרא בבלוי, ספר תורה זה בלוי ואינו ראוי עוד לקריאה. שבה הגמרא ושואלת, והבא היא גניזה, הרי הספר תורה זה טעון גניזה ועתידו להינטל מן החלון על מנת לגונזו. תרץ את הגמרא, שם תהא גניזתה, כוונת בעליו להשאירו בחלון הזה על מנת לגונזו שם, ולכן יכולו למעט את פתח החלון. וכותב הרדווה שאין כוונת הגמרא לגונזו בחלון לעולם, אלא שמניחו שמת שיהיה לו פנאי לגונזו כראוי באדמה, כשהוא נתון בתוך כלי חרס, בסמוך לקברותיהם של תלמידי חכמים, כמבואר במסכת מגילה דף חבב עמוד ב'. מוסיף הרדווה שמכל מקום הועילו לבטל את החלון משיעור טפח, אף שאינו קבוע שם לעולם, מאחר שמשום איסור ביזיון ספר תורה, עושהו עכשיו את החלון כמקום גניזה. אומרת הגמרא, אמר רב בכל, בכל דבר עושים מחיצה לחצוץ בפני הטומאה או לגבי הלכות שבת, חוץ ממלח ורבב, שומן וחלב. מאחר שדברים אלו אינם קבועים במקומם, שהמלח דרכו להתפזר, ואילו הרבב נמס כאשר הוא מתחמם. ושמואל אמר, עושים מחיצה אפילו במלח. אמר אף פאפה ולא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל בדין מחיצה על ידי מלח, מאחר שכל אחד מהם עוסק בסוג אחר של מלח. השמואל המכשיר את מחיצת המלח עוסק במלח סדומית, שהוא מלח עבה וקשה, כמו אבן, ולפיכך נשאר הוא קבוע במקומו. הרב הפוסל את מחיצת המלח עוסק במלח איסטרקונית, שהוא מלח דק מאוד ואינו מתקיים במקומו. ומבאר את הגמרא את דבריהם באופן נוסף. ואשתה עכשיו לאחר דאמר רבה, אחרי שרבה אמר את הדין שעושה אדם שני ציבורי מלח, שני עמודי מלח בגובה 10 תפחים ומניח עליהם את הקורה של המבוי, שהמלח מעמדת את הקורה, שעל ידי עמודי מלח אילו עומדת הקורה במקומה והקורה מעמדת את המלח, ומחמת כובד הקורה שעליהם נשארים עמודי המלח קבועים במקומם ואין המלח מתפזר, אזי ניתן לבאר דברי שמואל המכשיר את מחיצת המלח אפילו לגבי מלח איסטרקונית. ומכל מקום לא פליגי, לא חולקים רב ושמואל, מאחר שכל אחד מהם עוסק באופן אחר. שמואל המכשיר את המחיצה עוסק באופן דאיקה קורה מעל גבי המלח, ולפיכך המחיצה עומדת במקומה אפילו במלח דק. הרב הפוסל את המחיצה עוסק באופן דלק הקורה מעל גבי המלח, ולפיכך אין סופה של המחיצה להתקיים במקום זה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמרחיקין את הריחיים שלושה תפחים מן השכב, אבן הריחיים התחתונה שהן ארבעה תפחים מן הרכב, אבן הריחיים העליונה רוכבת על גבי התחתונה וקצרה ממנה בתפח. ואומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שחייב אדם להרחיק את הריחיים מן הכותל של חברו? משום טיריה, מחמת נדנוד הקרקע הנגרם על ידי הריחיים, שנדנוד זה גורם לרפות את יסודו של הכותל ולהפילו. מקשה הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא ושל חמור, מן ריחיים שהתחינה בהם נעשית על ידי חמור, יש להרחיקה מן הכותל בשיעור שלושה תפחים מן האיסטרוביל, הבסיס שעליו יושבות הריחיים, שהן שיעור ארבעה תפחים מן הכלת, המשפך שדרכו שופכים את החיטים לתוך הריחיים. ואם אין צריך להרחיק את הריחיים מן הכותל אלא משום לדנוד הקרקע, אם כן, אתם, שם לגבי ריחיים של חמור, מה יתיר יעיקה? איזה נדנוד יש בקרקע? ריחיים קטנות וקלות הן. ומאחר שכל מקום חייב הוא להרחיק, בהכרח שאין טעם ההרחקה משום לדנוד הקרקע. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ומבארת באופן אחר. אלא משום קלה. יש לבאר שהטעם שצריך להרחיק את הריחיים מן הכותל של חברו, זה לא משום לדנוד הקרקע, אלא משום הרעש הנגרם על ידי הריחיים. יש מפרשים רעש הנגת החמור, ויש מפרשים שהוא הרעש הנגרם על ידי פעולתן של הריחיים. שנינו במשנה, ואת התנור יש להרחיק מן הכותל של חברו שיעור שלושה תפחים מן הקליה, הבסיס שעליו יושב התנור, שהן שיעור ארבעה תפחים מן השפה העליונה של הבסיס, הקצרה, בתפח מכל צד. אמר הבא, ישמע מינה, יש ללמוד מדברי המשנה שקליה דתנור תפח, בסיסו התחתון של התנור רחב בתפח משפתו העליונה. נפקא מינה, לדיני מקח וממכר. צריך לדעת זאת, שאדם המוכר לחברו תנור, עליו ניתן לו תנור שבסיסו בנוי באופן כזה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף חף עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בדיני הרחקות נזיקין שיש לאדם להרחיק בתוך ביתו כדי שלא יזיק את שכניו. כמו כן דנה המשנה האם חייב אדם לשלם את הנזק שנעשה על ידי ממונו באופן שהרחיק כדין. אומרת המשנה, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש מעל גביו של התנור גובה חלל של 400 תקרת הבית, כדי שלא תשרוף השלהבת שבתנור את תקרת הבית. היה מעמידו לתנור בעלייה, בעליית גג, צריך שיהיה מתחתיו מעזיבה תיח בגובה של שלושה תפחים כדי שלא ישרוף חומו של התנור את רצפת העלייה. רש"י במסכת בבא קמא דף סמך א' עמוד ב' כותב שבני העיר מעכבין על כל אחד מן התושבים בעיר שירחיק כך בביתו כדי שלא יבעיר את תקרת ביתו. ועל ידי כך יכולים אף בתיהם להישרף. משמע מדבריו שגם בבית שאין בו עלייה או שעלייה שייכת לבעל הבית, חייבו להרחיק. תוספות שם חולקים על רש"י וכותבים שהמשנה עוסקת באופן שהבית שייך לאדם אחד ועלייה לאדם אחר. שבזה יכול בעל העלייה לעכב על בעל הבית להרחיק את התנור מן תקרת הבית שהיא רצפת העלייה 400 כדי שלא ישרוף את עלייתו. וכן בעל הבית יכול לעכב על בעל העלייה שיניח מעזיבה של שלושה תפחים על רצפת העלייה שהיא תקרת הבית כדי שלא ישרוף את ביתו. משמע מדבריהם שבאופן שהבית והעלייה של אדם אחד הוא אינו מחויב להרחיק. אומרת המשנה, ובחירה, אם העמידו בעלייה קירה שהיא כלי שמסיקים בו אש קטנה ומבשלים על גביו, די שיעשה מעזיבה בשיעור תפח, מאחר שאין חום הקירה רב כחום התנור. אם יזיק, אם לאחר שהרחיק את ההרחקות הללו שרפה האש את תקרת הבית או את רצפתו, משלם את מה שיזיק, שאין ההרחקות הללו פותרות אותו מתשלום עבור הנזק. וזוהי דעת חכמים. זאת אומרת שלמרות שחייב הוא בתשלום הנזק, רשאים השכנים לעכב עליו שלא יעשה זאת בלא הרחקה, מאחר שחוששים משמה ישרוף את בתיהם ולא יהיה לו במה לשלם. רבי שמעון אומר, לא אמרו חכמים את כל השיעורים הללו להרחקה, אלא לעניין שאם יזיק פטור מלשלם, שמאחר ועשה כדין, אינו חייב בתשלום הנזק. דין נוסף, אומרת המשנה, לא יפתח אדם חנות של נחתומין, מוכרי לחמים ושל צבעים תחת אוצרו, מקום שאוגרים בו תבואה של חברו, מאחר שבחנויות אילו מסיקים אש תמיד לצורך אפיית הלחמים או בישול הצבעים, והעשן העולה מכך מזיק את התבואה. וכן לא יעשה אדם בביתו רפת בקר תחת אוצרו של חברו, שהריח העולה מן הרפת מזיק את התבואה. באמת, הלכה פסוקה היא שבאוצר של יין התירו חכמים לפתוח תחתיו חנות של נחתומים או צבעין, מאחר שאין העשן מזיק את היין. אבל לא יתירו לעשות תחתיו רפת בקר, מאחר שהריח העולה מן הרפת מזיק את היין. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על שיעור עובי הטיח המפורש במשנה, והתניא הראשונין ובברייתא שבתנור העומד בעלייה, יש להניח תחתיו מעזיבה בעובי של 4 טפחים, ובקירה יש להניח מעזיבה בעובי של 3 טפחים, ואילו במשנתנו נתבהר שהשיעור בתנור הוא 3 טפחים ובקירה טפח. תרץ את הגמרא אמר אביי, כי תניא היא השיעורים שנתבהרו בברייתא, הם בדנחתומין, בתנור וקירה של האופים, שמסיקים בהם אש תמיד ומתחממים ביותר. ולכן יש להרחיקם יותר מתנור וקירה שלנו. דתנור דידן כקירה דנחתומין. חומו של התנור שלנו כחום הקירה של הנחתומין. ולפיכך יש להניחו על גבי מעזיבה בעובי 3 טפחים כקירה של נחתומין. כותבים התוספות בדיבור המתחיל תנור, שטעם הדבר שכתבה הגמרא, שתנור שלנו הוא כמו קירה של נחתומין, ולא כתבה שתנור שלנו וקירה של נחתומין שווים הם, מאחר שהיה דרכם לעשות כל אחד את תנורו כפי רצונו קטן או גדול. ואילו קירת הנחתומין הייתה מידתה קבועה וידועה. הנפקמינה בזה היא לדין מקח וממכר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו רותמים את שיעור דפינו היומי ביום השישי המיוחד הזה עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה צריך להרחיק נדיין ומדוע? שאלה שנייה, מדוע נשנו הנזקים שברישה והנזקים שבסיפה בשתי בבות שונות? שאלה שלישית, לרב המדוע לא נקטה המשנה בשבת סלעים? שאלה רביעית, מדוע אמרה המשנה שצריך להרחיק את הזרעים? הרי בין כך יש להרחיקה מחמת הרטיבות שבהשקייתם. שאלה חמישית, מדוע עבית מי שופכין אינו בכלל למת המים וחול? שאלה שישית, למסקנה מה כוונת הפסוק משתין בקיר? שאלה שביעית, מהו שיעור בגדים לקבלת תומה? שאלה שמינית, באיזה אופן נאמר שגוי אינו ממעט בחלון? שאלה תשיעית, מדוע מלך אינו מקבל תומה? השאלה האחרונה, מה הפירוש? רחיים של חמור, פירושם של רשי ותוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום השישי, ערב שבת שירה וטו בשבט ושבת הדף היומי, תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים יוטט וחף, ממסכת בבא בתרא, ונחשו ונשננם, בעזרת השם יתברך, בשבת הבאה עלינו לטובה, בציפורי בכפר אשר בחפץ חיים. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שירה שמחה ומענגת. מלאה מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, עם הרבה הרבה סייעת המין שמיה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.